שלום וברוכים הבאים לפודקאסט הקולטים. בכל אופן, אנחנו חוזרים בשנה שנייה שלנו. שנה שנייה כי בעבר היו פה אנשים, מגוון אנשים שהתראינו ונתנו אינפורמציה על כל הזכויות של העולים, מסטודנטים, דרך מרכזי הקליטה ודרך מה לא. גם השנה אנחנו מתחילים, זוכרים שהיה לנו זה מבצע יומי, רוסיה, אוקראינה ומה שביניהם, אז זה היה מבצע מאוד מורכב וקשה, ואנחנו עכשיו ממשיכים לקראת ככה בשנה קרובה, גם לארח אנשים שמשפיעים על החיים שלכם, פועלים, יום יום. אז האורחת הראשונה שלי היא קטיה טוב, אמרתי נכון, טוב. מאיפה השם?
שם, האמת שזה שם מקורי, שם של בעלי, כנראה שזה מאיזשהו מקום נידח ברוסיה, שככה קראו למקום, כן?
כן, ככה זה, כן,
כן
טוב.
כן, כן, חבר... כנראה שהמשפחה שלו באה מאיזו עיירה קטנטנה, שגרו בה יהודים, וזה היה השם.
אז טוב, תזכרו, קטיה טוב. רגע, מתי עליתם?
אני עליתי בסוף 1995. אנחנו עלינו לא ביחד.
לא התחתנתם שם.
לא, לא, לא. לא, לא, לא. פה.
הכרתם פה. אוקיי, מדהים, יפה. את ירושלמית?
כן.
את מנהלת מרחב ירושלים ויהודה, נכון?
נכון.
יהודה זה כולל בית שמש?
בית שמש, מטה בנימין, גוש ציון, כל האזורים האלה הם שייכים למרחב גבעת זאב, מעלה אדומים.
השנה הייתה שנה מוצלחת, מבחינת העולים.
אני חושבת שכמו כל שנה בשנים האחרונות, השנה... מבחינתנו, כמרחב, הייתה מוצלחת מאוד, אנחנו קולטים מספר גדול של עולים, אבל כמובן שהשנה היה לנו מבצע עולים הביתה, וזה קצת טרף לנו את הקלפים, כי בדרך כלל המספר הגדול של עולים שאנחנו קולטים במרחב, הם דוברי אנגלית. והשנה המאזן השתנה.
האוקראינים טרפו את הסיפור.
לגמרי.
כן.
היום אנשים לפני שהם עולים עושים בדיקות, יש להם חברים שנמצאים פה, הם שומעים, הם בודקים, הם יודעים מה מגיע להם, הם יודעים בדיוק מה מחכה להם. אני חושבת שאם אני עושה הכללה, שאנחנו פחות אוהבים לעשות, אבל בעיקר אני חושבת שזה אוכלוסייה חרדית, הרבה מאוד דוברי אנגלית.
אמריקאים.
אמריקאים, קצת פחות דוברי צרפתית. ופעם, כשהייתה עלייה הגדולה של רוסים, אז הרבה מאוד רוסים הגיעו לשם והשתקמו שם ונשארו שם. אז היום אנחנו רואים שהרוסים עוזבים.
לאן הם עוזבים?
חלק למעלה אדומים. אני מדברת לך, כן. לא עשינו מחקר, אני מדברת על החברים. בכל זאת אני גרה פה באזור כל כך הרבה שנים. אז חלק מעלה אדומים. יש כאלה שעוברים לתל אביב.
זה מדהים. אבל, אז בוא נדבר על ירושלמים. מי בדרך כלל בא לקלט או לגור בירושלים כעולה?
אז אנחנו, כמו בהרבה דברים אחרים, עובדים בשיתוף פעולה מאוד מאוד טוב עם נפש בנפש. ולמה? כי רוב העולים שמגיעים לירושלים בדרך כלל, הם דוברי אנגלית, זה אנשים מסורתיים, אנשים דתיים, ואני חושבת שהם נקלטים מאוד יפה בעיר.
כי מוצאים עבודה?
או מוצאים עבודה, או ממשיכים לעבוד
שם.
שם. אוקיי, גם אם השעות לא שעות, אבל עדיין איכשהו בונים אורח חיים שמאפשר, פגשתי הרבה כאלה שעובדים בלילה, וכאילו משנים...
כן, כן, המרחב שלכם הוא בין המרחבים הגדולים.
נכון.
כמה עובדים? אנחנו מדברים עובדי משרד עלייה והקליטה, כדי שנדע, כן, מה...
עד עכשיו היינו 20-21 איש, אבל מה שקרה במבצע עולים אוקראינה, ראינו שהכוחות שלנו ממש לא מספיק, בשביל גם לקלוט את העולים שעלו לפני שנה, וגם לקנות את הגל שהגיע אלינו לירושלים, ובמקר לשנות להם מעמד. זה... אז קיבלנו עוד 4 עובדים. עוד 4 עובדות דוברות רוסית. אני חושבת שהבחירה שלנו הייתה מצוינת.
באנשים?
כן, כן.
יפה. תגידי, אז בואו נדבר קצת על מבצע עולים הביתה. זה תפס אתכם בהפתעה. טוב, את כולנו נראה לי, אבל אתם ניהלתם מלא בתי מלון. והסתובבתי, ראיתי שאתם עבדתם 24/7 כמעט. בואו ספרו לי מה, איזה חוויה זו הייתה.
נכון, אז ככה אני אנתק את הרגש, אני אגיד לך רק במספרים לא מדויקים. שיום אחד התעוררתי, אמרו לי, יש לך 200 עולים מאוקראינה, בבית מלון אחד, קיסר שביקרת שם הרבה. בסדר, אמרתי, טוב, נעמוד בזה. יצרתי קשר עם הרשות, מיד, עם העמותות שאני מכירה, והתחלנו את התהליך. למחרת, הודיעו שיש עוד שני בתי מלון. וגם לשם הגיעה כמות מאוד גדולה. אני חושבת שתוך שבוע, שבוע וחצי, מצאנו את עצמנו פה עם לפחות 1,500 עולים שהגיעו עם מזוודה אחת, וגם כעבור כמה זמן גם הבנו ששני שליש מהעולים הם בלי מעמד. זאת אומרת שכל התהליך של בדיקה קונסולרית שלוקחת בחול בדרך כלל כמה חודשים, כל הנושא של משרד הפנים, לא טופל, וזה בעצם החלקים שאנחנו פחות מכירים, כי אנחנו לא עושים אותם, שאנחנו ניקח את עצמנו. ואז התחלנו במלון קיסר, הקמתי ככה משהו לרגע, שמאפשר לתת את המעמד קודם כל, שנתיב בודק את המסמכים ומאשר שהבן אדם כשר ויכול לקבל מעמד, אחר כך משרד הפנים נותן תעודת זהות. אבל מהר מאוד, שוב פעם, הבנתי שזה לא מספיק, כי בשבוע הזה הגענו לעשרה בתי מלון, וגם שם רוב העולים היו בלי מעמד. אז פניתי לנפש בנפש, שהם חברים גם ביום-יום, לא רק בשעת חירום. החברות הזאת פשוט מוכיחה את עצמה, עד כמה שהקשרים בשגרה, זה מה שאני אומרת היום, עד כמה שהקשרים בשגרה הם טובים, ככה שזה גם מאפשר אחר כך להתארגן בשעת חירום. ופניתי אליהם ושאלת אם הם מוכנים להכנס אותנו כוואן סטופ שופ. אז נולד הרעיון, וידעתי שיש להם מחשבים של משרד הפנים. אז אמרתי, אנחנו נביא גם את שלנו. והם באמת לא רק אמרו כן, הם גם ליוו אותנו בתהליך הזה, אוקיי? אחר כך גם הייתה התעניינות מלשכת השרה, ואני הבנתי שפתחו
וואן
סטופ שופ בכל הארץ. עכשיו, אני אולי אציין משהו הייתה הבנה מאוד, מאוד ברורה שאנשים שמגיעים, בעיקר מאוקראינה כמובן, כן? הם באמת במצוקה נוראית. זה באמת אנשים שבאו מאזור מלחמה. אין פה לשבת, לחשוב, אנחנו נחכה, אנחנו נבקש מישהו יעזור לנו. לא הייתה אפשרות כזאת. היה צריך להתגייס ולפעול באמצעים שהיו. אז אני חושבת שגם באותה תקופה יצרתי הרבה מאוד פתרונות יצירתיים. אז מה הייתי עושה? למשל, אני יודעת שמחר אני מזמינה 200 איש לנפש בנפש, כן? לשנות מעמד. מי עם עלי מסמכים? הייתי כותבת בפייסבוק. מי יכול היום לקחת את כל
הדפסים
וראית אותם, כן? זה לא מעט. להגיע לבית מלון ומחר ללוות את העולים אלינו ולעזור להם פה. וכל יום מצאתי אנשים שרצו לעשות את זה.
אנשים טובים.
אנשים טובים. אני יכולה לדבר על ירושלים, אני שמעתי שגם בערים אחרות, איפה שהיה אומס, אנשים התגייסו. בירושלים הייתה רוח התנדבותית מדהימה, והרגשנו את זה בכל הרמות. ראש העיר התגייס, כל הדרג הבכיר של המשרד שלנו, ניסו למצוא פתרונות, אני חושבת שהשרה מהר מאוד הבינה שזה יצא מכלל שליטה, אפילו רשימות לא היו לנו, אוקיי? אז היא גייסה את פיקוד העורף, היא גייסה את חיל חינוך. הייתי גם צריכה להדריך אותם, ממש בתנאי שטח. זה היה מאוד מאוד אינטנסיבי, והייתה הבנה מאוד ברורה שזה כמו במלחמה. זה נכון שלא נופלים טילים, אבל הגל של הפניות הוא היה עצום, כי היו ממש מעט פתרונות. אז יצרנו כל מיני פתרונות במקום שהיינו, אנחנו. אז נעזרנו באנשים פרטיים, נעזרנו בתורמים, מאוד אנשים רצו לתרום, סימים, בגדים, שוקולדים לילדים, משחקים, בלי סוף. היינו גם צריכים לחלק את זה, שזה אתגר בפני עצמו, כן? היינו צריכים עמותות, ודרך אגב, פה אני רוצה להגיד מילה טובה על עמותות שאנחנו תומכים בהן, כלכלית.
לאורך השנה.
לאורך השנה. היו שתי עמותות שביום השני התייצבו בנפש בנפש, והתחילו לעשות את זה כל יום. לא יום אחד אני בא, ומחר לא בא לי. ממש לבנות איתנו סדר יום, מי בא למחרת ומי עושה מה, כי זה תהליך מורכב, זה שלושה משרדי ממשלה, שעושים מקום, הכל באותו מקום. אפילו צילום, סתם אני זורקת את זה. מי יצלם? אז היינו מלא, צריכים מלא אנשים, לא רק הפקידים, גם מלא אנשים שיעזרו במילוי תפסים, בצילומים ובכל הדברים האלה. ובאמת הייתי כותבת בפייסבוק, ואנשים היו מגיעים. הייתי כותבת בקבוצות וואטסאפ, הייתי מנהלת אותו על סמך הדברים שראיתי בקבוצות וואטסאפ במלונות, איפה שיש יותר בעיות, איפה שיש יותר דרישה, מה דחוף, מה פחות דחוף. וגם, שאני לא אשכח, וזה כן חשוב, עיריית ירושלים עמדה לצדנו ממש כמו חיילים. אני ופיני היינו בונים, פיני מנהל רשות הקליטה, בשש בבוקר היינו בונים רשימה של אנשים שיכנסו לבתי מלון, שחלק מהאנשים הם שלנו, כולל משרד ראשי, וחלק מהאנשים הם של העירייה. לפחות לעשות רישום ולזהות צרכים מיידיים. ממש ככה. אז זה גם סוג של חברות, שיתופי פעולה, שטובים גם בשגרה, וברגע ש... ואני אגיד לך, דני, בשבת, אחת השבתות, כשכתבה למישהי של הילדה, התינוקת שלה, יש חום, ולא יודעת מה לעשות, אני גם, אני גרה פה, וזה הכל נכון, גם לא כל כך ידעתי מה לעשות, תרם, לא תרם. התקשרתי לפיני, הוא אמר, הכל בסדר, אנחנו נלווה אותה, אנחנו איתך. אז גם הרגשתי תמיכה, כן? כי זה היה מאוד חשוב.
מה לימד אותך המבצע הזה? מעבר לזה שאנשים הגיעו באמת עם מצוקה מאוד מאוד אישית וכאב, ומה לימד אותך עלינו כעובדים, כמשרד? אני בכלל לחברה הישראלית.
אני חושבת שלחברה שלנו יש לב ממש רחב, וכל צעד שהיינו עושים באותה תקופה, זה בערך חודש וחצי, כזה מאוד אינטנסיבי, עד שמנהלי המלונות התחילו להיכנס ולקחת את זה לידיים שלהם. הרצון לעזור, לפעמים הייתי פוגשת אנשים שבכלל לא חשבתי שהם יבואו. או שלמשל במלון קיסר פגשתי אנשים יוצאים החוצה והם אומרים לי, אתם אוקראינים? אמרתי, סוג של, אולי במקום.
כולנו אוקראינים, חברים, למי שלא יודע.
דרך אגב, המשפחה שלי מאומן, אז... ואז היא אמרה, אנחנו תימנים, עמותה, באנו לפה לחגוג משהו, שמענו על הקבוצה הראשונה שהגיעה, אספנו כספים ושמנו להם מתחת לדלת. הרצון לעזור הוא היה מדהים. עכשיו, אני גם רוצה לדבר על מה זה משרד ממשלתי במשבר. ולמדנו את זה לא רק עכשיו, אולי עכשיו זה היה הכי אינטנסיבי, אבל למדנו את זה גם בתקופת הקורונה, וזה גם מדבר משהו, אומר משהו לגבי המשרד שלנו, כי רוב המשרדים והעיריות היו סגורים. המשרד שלנו, לפחות המרחב שלי, היה פתוח כל הזמן, זאת אומרת שהמושג עובד חיוני, יש בו הרבה, אתה פשוט קם בבוקר, גם אם אתה פוחד, גם אתה... כי אתה זוכר, בהתחלה זה לא היה, לא ידענו מה זה בדיוק. אתה קם ואומר, אתה חייב ומתייצב כמו חייל. עכשיו, כמובן, זה גם ממלא אותך בתחושה של שליחות, כן? אתה מבין שאתה בן אדם, אני מדברת על עצמי, אבל זה כל העובדים, ואני חושבת שרוב העובדים במשרד שלנו, שנגעו כך או יותר באמת באנשים, בקבלת קהל וכך הלאה, מזדהים איתי, באמת הרגשנו, שליחות, שאם לא אנחנו, אז אין מישהו שיעשה את זה. ואני רוצה להגיד עוד, בתקופה הזאת גם ראינו שיש עובדים במשרד שהכרנו אותם, הם נשים נחמדים, אבל דווקא במבצע הם הרגישו הכי טוב. אני מכירה לפחות שתי עובדות. אמרו לי, קטיה, פעם ראשונה בחיים הייתי מאושרת בעבודה. אז יש אנשים שההתגייסות עושה להם ממש טוב. אני חושבת שמשרד ממשלתי, פעם השתתפתי באיזה קורס למובילי שירות, ושם הביאו לנו שאלה כזאת, למי השירות הממשלתי, לאיזה אוטו הוא דומה? אז מישהו צחק, מרסדס, מישהו אמר, אני לא טובה במכוניות, אז משהו מפואר וזה. אז אמרו לנו, לא, זה קרוב לוודאי מסעית.
מסעית שנוסעת לפעמים, כן.
נוסעת, זאת שנוסעת, דני. מה זה מסעית? זה מכונה מאוד מאוד כבדה, אבל היא מאוד חזקה. ואני חושבת שלאורך השנה האחרונה ראיתי לא פעם אחת שדווקא עובדי ממשלה הם אלה שבכל תנאי יגיעו לעבודה ויתנו תשובה ופתרון.
כשאת מסתכלת, הסיפור התחיל בעצם ב-24 בפברואר 2021. עד היום, את מרוצה מהתהליך שעשינו עם העלייה מאוקראינה?
22. אני חושבת שבתקופה הזאת, המטרה הראשונית, שינוי מעמד, עשינו מאוד מהר. אוקיי? אחר כך באה הקליטה, ויחד עם הקליטה באה השאלה, מי זה האנשים האלה? הם רוצים להישאר, הם לא רוצים להישאר, התחילו כל מיני שמועות, כל מיני רעיונות שאנשים נכנסים ועוזבים, אנחנו מכירים את זה. כל מי שמטפל בעלייה לאורך שנים, אנחנו מכירים את זה, כבר לא מתייחסים. עושים את העבודה, ואחר כך אני יודעת שהיו מחקרים שאומרים שדווקא הרוב כן התחיל לעשות דברים שמעידים על כך שהם רוצים להישאר לתקופה הזאת. העולם הוא מאוד דינמי, נכון? הבנו, רוצים עברית, נתנו הפניות לאולפן, הבנו, מחפשים עבודה, נתנו את הפתרונות שיש לנו, וזה אתגר, ועל זה דרך אגב אנחנו דיברנו עם יצחק אוחנה, סמנכ"ל, על הנושא הזה, ונעשה משהו בירושלים מאוד מאוד משמעותי, שיעזור באמת לעולים למצוא את העבודה. אני יודעת שעיריית ירושלים עשתה מאמצים אדירים בשביל לעזור לאנשים למצוא דירות. לזכור, כי אתה יודע,
קשה. אנחנו
בנייה, שכירות, כל הזמן נדלן, זה נושאים מאוד חמים שכל הזמן עולים בתקשורת, והייתה הפתעה מאוד נעימה בירושלים. נכון להיום נשארו כ-800 איש, כמי שגרה פה.
זאת אומרת, אלה שעלו מאוקראינה,
ומבצע
עולים הביתה, כ-800 שכרו בירושלים. מה קורה בבתי הספר ומה קורה במוסדות להשכלה גבוהה? הם מסודרים יחסית?
אני חושבת שכל מי שזכאי מבחינתנו ללמוד באקדמיה, כבר נמצא שם, כי עוד מעט מתחילים את שנת הלימודים. היו מקרים קצת פחות ברורים, אז היו ועדות וגם שם יש החלטות. עכשיו, אבל יותר אני חושבת, מה שמעניין אותנו זה באמת הילדים הקטנים. אז יש לנו את הפרויקטורים, אחת המטרות הברורות שיש להם, זה קודם כל לוודא שהילדים נמצאים בבית ספר. אוקיי?
אז כולם נמצאים בבית ספר?
רשומים, רשומים. כל מי שאמר שהוא בחר בעיר הזאת לגור, לחיות, לא שאלנו אותו לכמה שנים, הילדים כולם רשומים.
כנל בבית שמש, בגוש עציון ובשאר המקומות שהם אליהם נסו.
ואם יש בעיה כזאת או אחרת, אנחנו כל הזמן בקשר עם הפרויקט.
תתקשרו אליה. כל פעם שיש לכם בעיות, תתקשרו אליה.
דרך אגב, להתקשר אליי, אני יכולה להגיד לך, בגלל שאני גרה פה הרבה שנים, והפלאפון שלי מכירים כמעט כולם. אז במבצע זה היה אחד האתגרים, כי כל דקה הייתי מקבלת 3 שיחות. אולי זה היה הכי קשה. עכשיו, אי אפשר היה גם לנהל את זה, כי אתה לא יודע האם השיחה שנכנסת אולי מדברת על איזה ילד מסכן שהוא שבר יד או...
כן,
אפשר היה כן, אז זה היה אחד הדברים הקשים. הוואטסאפים והשיחות טלפון.
פתי עטוב, לפני שאנחנו מסיימים, כמה שנים את עובדת במשרד העלייה והקליטה?
כמעט 8 שנים.
איך הגעת?
איך הגעתי? קודם כל למשרד הקליטה הגעתי הרבה לפני. אני עליתי, הייתי אז בת 24 אני חושבת, והתחלתי את המסלול של עולה צעיר שעובר במשרד. אני חושבת שהשתתפתי בכל התוכניות. אז התחלתי מבית ראשון, עליתי לירושלים, ואז נרשמתי לתוכנית בית ראשון במולדת, הייתי בקיבוץ גן שמואל. אחרי זה הלכתי לטאקה, אז לא הייתה טאקה ירושלים, אז הייתי במרכז...
מה זה טאקה? אני זוכר משהו, אוקיי.
טאקה זאת תוכנית מאוד מאוד טובה, אחת הטובות במשרד, שנותנת לעולים שהתחילו השכלה אקדמית בחול.
וימשיכו פה, אוקיי.
וימשיכו פה, נותנת להם כלים עברית, אנגלית, מחשבים, היסטוריה וכך הלאה. תוכנית מדהימה. ואז הייתי איזה חצי שנה במרכז קליטה קלנית, באשדוד.
באשדוד, נכון.
כן, אז היו לנו גם חברים אתיופים, גרנו ביחד שם. תוכנית מדהימה, אחרי זה התקבלתי לאוניברסיטה, סיימתי אוניברסיטה, והתחלתי לעבוד בעמותה שהיא עסקה בקליטת עולים, אבל לא בקליטה חומרית. היא הייתה עובדת יותר בהסברה מה זה מדינת ישראל, מה זה מערכת בחירות, מה זה מערכת פיננסית פה, ועסקה גם באומנים עולים מאוד חזק. וזה אחד הנושאים שאני לקחתי איתי לאורך כל השנים. התחלתי לארגן תערוכות, קונצרטים במסגרת העמותה. אחר כך התחלתי לעבוד בעירייה, ושם הייתה אפשרות להשפיע על הרבה דברים, כמו למשל יום העלייה, שהיום זה חג ממלכתי, בעצם היה הרעיון שלי, וככה באנו לראש העיר, ואמרנו שצריכים לארגן בעיר את שבוע העולה, כי עולים הם לא נטל, ודני, זה נשמע לך אולי מוזר, אבל אני אומרת לך שעוד לפני 15 שנה, על עולים הסתכלו כעל נטל. ואנחנו נארגן את השבוע, ניקח את כל הקהילות, נפרוס את זה על פני העיר, יש הרבה מאוד מקומות יפים, והעולים יפגינו ויראו את ההישגים שלהם, את מה שהם תורמים לתרבות, וגם בסוף יש גם תרומה כלכלית, כמו שכולנו יודעים. אחר כך שהתחלתי לעבוד פה, אז הנושא קיבל עוד יותר מעמד. אז עיריית ירושלים הגישה את זה כתוכניות, ואז שמו, השרים שמו את זה, הפכו את זה לחג ארצי במשרד, ואחר כך היה כבר חוק בכנסת. אז
זהו, נראה לי שסיימנו, איזה כיף לדבר עם קטיה טוב. קטיה טוב. טוב, זו העיירה באוקראינה, תזכרו את השם הזה, זה לא מהמילה טוב, זה טוב, נכון?
זה קשור בטח.
אני בטוח שזה קשור, אבל מי אכפת לנו את זה? עיר ליד אומן באוקראינה. נשבע לכם, זה אמיתי, זה מה שהיא סיפרה. קטיה טוב, תודה רבה.
תודה לי. גם לי. ממש נהניתי.